נתיב התשובה, דף קוף מם זין. ובשיעור הקודם למדנו את דברי המהר"ל האומר שמה שמאפשר לאדם תשובה זה שאדם אינו שכלי לגמרי. אנחנו באמצע עמודה שמאלית. ומכיוון שהוא אינו שכלי לגמרי, אז אפשר תמיד לתלות את החטא שלו בחוסר ידיעתו. ומתוך חוסר ידיעה, חוסר רצון. והתורה תוכל בעצם, התורה שהיא שכלית לגמרי, תוכל לתת לו השלמה. ובאותו רגע שבאמת האדם ילמד תורה, מכוח התורה שנמצאת בו באופן סגולי. אבל כמובן הסגולה הזאת צריכה להתגלות, היא צריכה להופיע. והיא מופיעה ומתגלה על ידי שאדם עוסק בתורה. לכן התורה זה התיקון הכי גדול שיכול לבוא על האדם. הרבה פעמים אדם מחפש דרכי תשובה. כן, במיוחד בימים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים, חודש התשובה, ימים נוראים, מחפש דרכי תשובה. יש לו מחפש איך לכפר על מעשיו. אז פה המהר"ל אומר שהדרך הטובה והנכונה להשלים את עצמו זה על ידי שאדם קונה שכל, שהוא קונה דעת. בגלל שמה שהביא את האדם לחטא זה שטות. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. הפער הזה בין האמת לבין המקום שבו נמצא אדם, זה הפער שאדם צריך להשלים. זה מה שהסביר לנו המהר"ל. ואף אם היו חוטאים במזיד, היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה. כי התורה שהיא שכלית לגמרי, כל עוד לא גמרת לקנות תורה, ומי גומר לקנות תורה, אז אי אפשר להגיד שאתה שכלי לגמרי. כלומר, שכלי לגמרי זה לא מה שאתה חושב להיות שכלי, זה לא שאתה לומד הרבה ידיעות ואתה הופך להיות מומחה בכל מיני חוכמות, לא. שכלי לגמרי זה שכלי לגמרי לפי התורה, מה שהתורה תעשה אותך שכלי. וכשאתה יותר שכלי, אתה כמובן מתוך זה פחות חסר. כמו שהרמח"ל אומר שאם באמת אדם הייתה לו ידיעה שלמה מלאה, מעולם הוא לא היה חוטא. אפשר להביא את זה, את ההוכחה לדבר הזה, אפשר להביא דברים פשוטים, כן? אדם לא יקפוץ דרך הקומה העשירית, גם אם ישכנעו אותו שלא יקרה לו כלום. אתה לא תצליח. למה? כי יש לו ידיעה ודאית שאם הוא קופץ דרך הקומה העשירית, הוא ימות, הוא יתרסק. אתה רואה שכשדבר הוא ברור לאדם, הוא לא חוטא. הוא לא יעבור על חוקי הטבע. מה שאדם עוברים או על חוקי הטבע, או על חוקי המוסר, או על חוקי הרוח, זה בגלל שאצלם הנזק הוא לא ודאי. אם הנזק היה ודאי, אם אדם היה מבין שיש פה נזק ודאי, וכפי שהסברנו בשיעור הקודם, הוא היה רואה את ההשלכה האמיתית של מעשיו, מעולם הוא לא היה חוטא, כמו שאדם לא יקפוץ דרך הקומה העשירית, לא יעזור כלום. מה? נכון, אז זה בדיוק העבודה שלנו. העבודה שלנו שנתפטר מן הבחירה לרע. אנחנו לא צריכים להתגאות בזה שיש לנו בחירה חופשית לבחור ברע. אין מה להתגאות בזה. אנחנו רוצים לקנות ידיעה שתמנע מאיתנו בחירה כזאת. אז תשאל, אז מה יהיה עם הבחירה שלי? אז במקום שזה יהיה בחירה בין טוב לרע, זה יהיה בחירה בין טוב ליותר טוב. מה יכול להיות? זה לא נורא. זה לא, אנחנו לא, אין לנו תעודת כבוד יותר מדי גדולה שלפעמים יש אצלנו הווה אמינא לבחור ממש ברע. זה לא תעודת כבוד לאדם שהוא יכול להיות בהמי. זה תעודת כבוד לאדם שהוא אדם יכול להיות בהמי לגמרי, לאבד מדרגת צלם אלוקים שבו. זה לא בחירה שצריך להתגאות בה יותר מדי. נכון שיש לנו אחת כזאת, אבל ככל שנקנה יותר ידיעה ויותר יותר ביאור שכלי, אז אנחנו מציפים צלם אלוקים שבנו. כן, ככה אתם יודעים שככה מגדיר הרמב״ם צלם אלוקים שבאדם. הרמב״ם מגדיר צלם אלוקים שבאדם בחינת הדעת. בזה הרמב״ם הוא חד משמעי. צלם אלוקים שבאדם זה הדעת. זה שאדם רואה דברים בצורה ברורה. לכן הוא כלל בספר המדע הלכות עבודה זרה. על מה בנויה כל העבודה זרה? על דברים מאורפלים, לא ברורים. כל התרבות של עבודה זרה זה להשאיר את האדם בעירפול, שהדברים לא יהיו ברורים. לכן הם התמחו בכישופים, דיבור אל המתים, מעלה אוב, שהדברים צריכים להיות ככה מאורפלים. כל מי שמתקרב לדבר מאורפל, יש לחשוד בו שהוא קשור לחטא. זה לא משנה אגב מה זה, מה זה, בשם מה זה בא. זה, לפעמים יכולים להגיד לך דברים גאלי אפילו בשם האמונה. כל מיני דברים בשם האמונה, אבל מאורפלים, לא ברורים, שהשכל לא יכול לבקר אותם. זה לא ברור, הדברים לא ברורים ככה, מאוד אזוטריים כאלה. משהו מסתורי כזה. אז מי שנכנס לתחום הזה, כן, מיד נדלקת נורה אדומה, אתה מתקרב לחטא. לכן כל התרבות של יש עבודה זרה, זה פולחן. אבל צריך לדעת שיחד עם הפולחן של עבודה זרה, הייתה תרבות של עבודה זרה. ובחוקותיהם לא תלכו. ועל מה זה היה בנוי כל התרבות הזאת? דברים מסתוריים תלה. כל המרבה בדברים מסתוריים, הרי זה משובח. ועד היום זה לא השתנה. ואכן, התורה היא מוסיפה לאדם הרבה דעת, היא מוציאה אותו מן הערפול. ערפול הדעת וערפול החושים. דברים צריכים להיות מאוד ברורים. כשדבר הוא בהיר, הוא ברור, אז אדם לא מתבלבל, יש לו דברים ברורים, מסודרים, לא מתבלבל בין כל מיני דברים. זה מה שהסביר המהר"ל, כן? יש פה יסוד מאוד מאוד חשוב. ככה הוא פותח את נתיב התשובה, שתדע לך מאיפה זה באמת, מה התשובה האמיתית של האדם, מאיפה זה בא, מהדברים הברורים האלה. שהתורה זה בהירות, זה אור, לכן התורה נקראת אור, כי נר מצווה ותורה אור. למה מעניין? למה דווקא לכנות את התורה ואת המצווה בשמות כאלה שקשורים לאור? כי נר מצווה ותורה אור. כי תפקיד התורה זה לעשות אור איפה שיש חושך, ערפל, דברים כאלה לא ברורים. כן? סגולות, כישופים, קשקושים, בשבושים, טשטושים. איפה שיש דברים כאלה, חתום יש חטא. זה חתום. ששם יש חטאים שמסתובבים. כי השכל הבהיר, הוא לוקח את האדם למקום שצלם אלוקים שבו נמצא. הרי זה מה שמבדיל את האדם מן הבהמה. הבהמה אתה לא יכול לבוא אליה בטענות על מה שהיא עושה. היא נדחפת על ידי אינסטינקטים, כלומר דברים לא מבוררים. אז לכן הבהמה יכולה לטרוף, יכולה לזנות, ואף אחד לא בא אליה את הטענות, כי אין לה כלי שמאפשר לצאת מן המציאות המאורפלת הזאת. היא שם, היא שקועה בכל הדברים האלה, כן? בעלי חיים טורפים, הורגים, רוצחים, אין אצלם כל המושגים האלה של מה שהגון וישר. לא.
ראינו את בלעם.
וכל הדבר הזה, ממה זה בנוי? מזה שהם חסרי דעת. לכן אין דבר שאצלם מבחין בין טוב לרע. אבל לעומת זה, הדעת מבררת. זאת אומרת, זה אסור וזה מותר. זה טמא וזה טהור. כן.
זה די מרבה דעת
מאוד
מאוד מחאות.
מה?
מרבה דעת,
מרבה מחאות. בוודאי. כי החולה הולך לרופא, והרופא אומר לחולה, צריך לעשות ניתוח. כואב! ניתוח זה כואב. מאוד כואב. אז אתה רואה? מרבה דעת, מרבה מחוז. זה כואב. אבל החולה יחיה, והוא לא ימות. נכון? אף אחד לא אמר שזה הולך בלי כאבים. להתנתק מן היצר הרע שלו, זה דבר מאוד כואב. צריך מאבק מאוד גדול, זה מאוד קשה. להיגרר אחרי היצר הרע, זה נראה כזה נחמד ונעים וטוב, ומת. מה יכול להיות? מת מיתת יצר הרע. בעדינות כזה. כן? כל המיטה היא כזאת מתוקה, אבל היא מיטה. לעומת זה, החיים, זה קרור גם בכאבים. זה קרור גם בייסורים, אבל אתה חי. זה ההבדל. כי הבשר החי מרגיש באזמל. הבשר המת לא מרגיש באזמל. אז לכן אתה לא צועק, אתה לא, זה לא כואב לך. תהליך התשובה הוא תהליך כואב. יש תהליך של חרטה, יש תהליך של חשבון נפש, אבל זה כאבים מתוקים שאוהבים אותם, כי הם מנתקים אותך מן השפלות. אז לכן אחריתם חיים, אחריתם טוב. יש לעומת זה רעל, אתה לא מרגיש אפילו. אתה לוקח רעל, אפשר לשים לך אפילו שם סוכר, איזה טעם אתה רוצה? ייתן לך טעם שאתה רוצה. אתה רוצה להרגיש תות, קבל תות. אבל אחרי שגמרת לטעום את הטעם המתוק של התות, אתה מת, אתה כבר לא טועם כלום. אז לכן צריך לדעת, זה נכון, ודאי שיש דבר כזה שמוסיף דעת מוסיף מחוב, נכון? אבל זה כאבים שמבריאים, זה הטיפול שהרופא עושה בחולה, דוקר אותו פה ודוקר אותו שם, והוא מנתח אותו, וכל מיני דברים כאלה שנראים קשים. בחוץ שומעים את החולה צועק, אז אתה אומר, מה הולך פה? מה קורה? כשאתה נכנס לבית חולים, אתה יכול לבקר בשתי מחלקות. מחלקה אחת תשמע צרחות, מחלקה השנייה תשמע ככה, אתה תשמע שבקושי מישהו מיילל גם עכשיו. אני אומר לך, מה זה שתי המחלקות? מחלקה הזאת שאתה שומע צרחות, זה אישה עכשיו יולדת. והמחלקה השנייה שאתה שומע ככה בקושי, זה מחלקת החולים הסופניים. אז אתה רואה איפה אתה שומע יותר צעקות. זה לא מה שקובע. יכולים להציע לך הרבה דברים שנראים כזה נחמדים ומתוקים, ואתה תראה וזה, והכל דמיונות שב. ולכן התורה היא הולכת לבהירות שכלית. הוא יגיד, אם אני ככה, אז אני באמת, אם אני הולך לבהירות שכלית כזאת, אז החיים שלי לא יהיו חיים פשוטים, כי אני יודע בדיוק איפה הטוב ואיפה הרע. זה לא חיים פשוטים. תן לי לחיות חיים פשוטים, תן לי לחיות בערפל כבד, אשן כזה מתאמר, לחיות באשן. חיה שם, נראה איפה אתה תגמור ואיך אתה תגמור מתוך האשן. זה בדיוק העניין. זה מה שהמהר"ל מסביר פה, שאדם הוא צריך לשאוף למדרגה שכלית גדולה יותר. זה התורה. התורה לא משאירה את האדם בערפל, היא נותנת לו דעת, אבל לא דעת. טוב, עכשיו נחזור מהמקום שבו הפסקנו בשיעור הקודם. אנחנו 8 שורות מן הסוף בעמודה השמאלית. ולכך התורה השכלית קוראת לחוטים שישובו. ואם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא והיה לו לשוב מנחת, כן? אחרי שאדם יודע, אז באמת הוא אמור לעזוב את זה. כן? הוא אמור להפסיק עם זה, עם החטא, כי עכשיו הוא יודע את האמת. הוא לא ימשיך בזה. ואם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא. לכן אין מנישים, אלא אם כן מזהירים. אתה לא יכול להניש אדם שאינו יודע. אתה צריך קודם כל להזהיר אותו. יש בהלכות מיתות בדין חייב התראה. אם אתה לא מטרה באדם, אתה לא יכול להניש אותו מיתת בדין, אין דבר כזה. כי האדם יכול להגיד, לא ידעתי, או לא הבנתי את המשמעות. יש בזה מחלוקות בין החכמים, עד כמה צריך להטרות באדם. להגיד לו, אתה יודע, זה יום שבת, יודע. אתה יודע שהמלאכה שאתה עושה היא מלאכה אסורה, יודע. אתה יודע שאתה חייב עליה מיתת בדין, יודע. אתה צריך הרבה לברר איתו, זה לא ככה, אתה רואה אדם מחלל שבת ברחוב, אתה לוקח אותו, תולה אותו. זה לא עובד בצורה כזו. צריך לברר איתו את המדרגה, אתה יודע שזה חטא, זה כישלון, אני אסביר לך. יש בזה דבר חמור, כן? יש בזה דבר לא נכון, צריך לברר את זה. ואם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא, זאת אומרת, מה זה, מה הפירוש שהוא יודע שחטא? מה הפירוש? זאת אומרת שהוא מבין שיש משמעות למעשה שהוא עושה אחר שיודע שחטא. לא שיודע שהדבר אסור. יכול להיות שאדם יודע שדבר אסור, אבל הוא עוד לא יודע שהוא חטא. הבנת מה שאמרתי עכשיו? אתה לא רואה, אתה לא רואה את ההבדל בין לדעת שדבר הוא אסור ולדעת שאתה חוטא. יש הבדל. מה ההבדל? נכון. יכול להיות שאתה יודע שזה אסור, אבל לא מבין את המשמעות. ראיתי תוכנית בטלוויזיה, אבל זה עוד לא אומר שאני יודע שאני חוטא. צריך להבין שאני חוטא. מה זה חוטא? סוטה. שזה סטייה מהבריאות הגופנית, הנפשית, המוסרית. אדם צריך לדעת שהוא חוטא. לכן צריך הרבה בירור בזה. ועצם, הרבה פעמים, עצם העובדה שאתה יודע שאתה חוטא, זה מה שגורם לך עזיבת החטא. זה הבירור הנדרש, זה הבירור הנצרך. המטרה העיקרית של התורה זה בכלל, זה כשאדם בכלל לא הגיע לחטא. שהדברים כל כך יהיו ברורים לך, כל כך נעירים לך, שבכלל אין, לא עולה בדעתך לעבור את עדן החלון. לקפוץ מן הקומה העשירית, כי כשאתה כבר עובר את החלון, אז אתה כבר במצב כמעט בלתי, בלתי הפיך. כל המטרה של התורה זה שהדברים כל כך יהיו ברורים לך, שיש פה נזק, והנזק הוא חמור מאוד. ואם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא, אומר המהר"ל, והיה לו לשוב מן חטא, ואז הוא היה כמובן צריך, לאור העובדה שעכשיו הוא מבין שהוא חטא, אז הוא היה צריך לעזוב את החטא. וזה מורה שחטא שלו מצד השכל. ואם אחרי שאדם יודע שהוא חטא, הוא בכל זאת לא עוזב את החטא, אז עכשיו יש הוכחה שחטא שלו הוא כבר מצד השכל. כלומר, יודע, מבין, מבין את המשמעות, מבין את ההשלכה. אז עכשיו זה כבר לא חטא בגלל שאדם הוא אינו שכלי, שהרי עכשיו הוא כן יודע, ובכל זאת למרות שהוא יודע הוא רוצה עדיין לחטוא. איך קורה? כי הוא אחוז ברע, כי הוא רואה ברע את שאיפת חייו. יש דבר כזה לפעמים קורה שאדם עד כדי כך התקלקל, שזה כבר מצב כזה, שאצלו הרע זה שאיפה. כן.
לא כמו
שהוא שעבר,
שכמעט ואין
שאותם הפיקורסים
הכי גדולים, וגם הגופים הכי גדולים, עדיין לא באמת מבינים את ההכרה של העניין.
נכון.
כלומר, הרע
המהר"ל מדבר, יש דרגות בדבר הזה. יש כמובן דרגות בדבר. כמה אדם יודע שהוא חטא? נכון שבאופן מאוד עד הסוף זה נדיר, אבל יש בכל זאת דרגות מסוימות. אי אפשר להגיד שאדם לגמרי לא מבין. הרמב״ם מחלק למשל בין המצוות השכליות למצוות השימיות. יש דברים צריכים כבר להיות ברורים לכולם. אם יבוא אדם וישאלו אותו, רצחת?
כן.
איך עשית הדבר כזה? אני לא ידעתי שזה לא בסדר. לא נתנו לי התראה. לא אמרו לי שלרצוח זה דבר פסול. זה קשה לקבל את זה. זה קשה מאוד לקבל את זה. כשאדם הורג בשוגג, יש דבר כזה. הוא לא היה זהיר. אבל כשאדם יבוא ויטען שאין לו בכלל הבנה במשמעות של הרצח, אלא אם לא מדובר כמובן בשוטה, באדם שאין לו דעת, אבל באדם שיש בו דעת, יש דברים שאי אפשר להגיד שאדם יכול להסתתר מאחורי הטענה, אני לא יודע.
זה לא מה שקיים טען?
ויש, כן, אבל זה היה הפעם הראשונה. בפעם הראשונה אפשר. שאולי הוא עוד לא יודע בכלל מה זה המשמעות של נתינת נשמה. והכדור אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא כן העניש אותו. אבל העניש אותו לא כמזיד. לכן הוא גזר עליו גלות. אבל מאז קין, יודעים מה זה החטא. אז יודעים מה זה בדיוק רצח. אז יש דברים שאדם כן יודע, יש בזה דרגות. תלוי איפה האדם נמצא. אולי באמת לפעמים אדם נמצא במציאות כזאת, בתרבות כזאת, בחברה כזאת. בכלל, בסדר, אז מה קרה? מכל מקום, אומר המהר"ל, צריך לשים לב שאחרי שאדם יודע שחטא והיה לו לשוב מן החטא, וזה מורה שחטא שלו מצד השכל, לא מצד שאינו שכלי גמור. ואז, אם למרות שאדם יודע ומבין את המשמעות, הוא אינו שב וממשיך ודבק בחטאו, ואז מתחייב מן התורה השכלית דבר זה, ואז המשך הפסוקים במשלי מתקיימים בו. יען קראתי ותמענו, נתיתי ידי ואין מקשיב, ותבראו כל הצעתי ותוכחתי לא אביתם לשמוע, אז יקראו נני ולא אענה, ישחררוני ולא אמצא נוני. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, אחרי שכבר השמעתי את תורתי ויכולתם להבין את משמעות מה שאתם עושים, אז בכל זאת, אם אתם לא חוזרים ואתם לא שווים, אז זה כבר לא, אין לכם מאחורי מה להסתתר. אין לכם כבר טענת שוגג. כן.
רבי, מי שעשה חטא ובעצם בלי ידיעה, בעצם עכשיו שהוא לא עשה חטא,
אפשר להגיד שהוא עשה חטא שלא מתוך חצון. ולכן עדיין בהתחלה כתוב עובר על פשע. הקדוש ברוך הוא יודע שבתחילת דרכו האדם חוטא מחוסר ידיעה. אנחנו כמובן אומרים שאדם מראש צריך לקנות דעת מספקת כדי שלא להגיע לחטא. אבל זה מה שמסביר המהר"ל. המהר"ל מסביר שהחטא, לפחות בהתחלה, עד שאדם כבר רואה את התוצאות של החטא שלו, עד הוא כבר, הוא לאט לאט לומד להכיר את המשמעות של החטאים שלו. לכן הרוצח השני באנושות הוא כבר לא כמו הרוצח הראשון. כי היה לך ממי ללמוד, היה לך מה להבין, תראה מה שקרה. קין לא היה לו ממי ללמוד, אבל אחרי קין, מי שרוצח, הוא כבר לא יכול לבוא ולטעון, אני לא מבין את המשמעות של רצח, לא יודע, מה קורה? נותן מכות, בסוף פתאום אתה רואה בן אדם לא זז. אז קין יכול לטעון שהוא עיקה, והוא לא ידע למה זה יגרום, אבל אחרי שראית מה שזה נתן עם קין, כן? אז לכן התורה כל הזמן, מה היא עושה? היא מביאה לנו ידיעה כזאת. תראה מה שקרה בדורות הראשונים. כל החטאים שהאנושות יכולה ליפול בהם נעשו בדורות הראשונים. כל החטאים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כדי שמה? שהאדם ידע את ההשלכה של מעשיו. אם יבוא אדם יגיד, לא יודע, לא מבין, מה לא טוב בזה? ותמלא ארץ חמאס. אתה רוצה לדעת מה לא טוב בזה? בוא תראה, תסתכל, קרא בתורה, תראה. היה חורבן, היה בזה מבול. כל החטאים נעשו בדורות הראשונים. זה דורות של תוהו. ככה הגמרא מגדירה את 2000 השנים הראשונות של האנושות. למה התורה מספרת על הדברים האלה? למה התורה מספרת על סדום ועמורה? כדי שאדם יקנה דעת. לא יגיד, לא ידעתי שזה מה שיקרה, לא ידעתי שזה יוביל לזה. מה זאת אומרת? הנה, פתח ספר ותראה, תלמד, תתבונן, תלמד להכיר. ואם אחרי שאתה ידעת ולמדת, עדיין אתה חוטא, אז אתה כבר לא יכול לטעון שזה לא מתוך שכל. כן. 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 ההבדל הוא בידיעת התוצאה וההשלכה והמשמעות של המעשה. יכול להיות שאתה אומר לי איסור מתוך משמעת. זהו, זה אסור. הרבה אנשים ככה מבינים שמה זה איסורים שהתורה אוסרת, מצוות לא תעשה. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, אז הוא אומר לך מה מותר מה אסור. יש לזה משמעות? יש לו משמעות. זה ככה, הוא החליט. זה משמעת. צריכה להיות משמעת. זה אסור, למה? לא רוצה להסביר לך למה זה אסור. הנה למשל, תראה מה שעכשיו דוגמה בחוקי התנועה. במשך הרבה שנים לימדו חוקי תנועה ולא הסבירו. לא עשו על זה לא פרסום, ולא הסברה, ולא כלום. זה אסור. נקודה. בשנים האחרונות שינו את המדיניות. התחילו להסביר. אומרים לך, תדע לך שאם אתה נוסע במהירות הזאת, עד שאתה תבלום, זה ייקח לך לפחות 150 מטר. ואם אתה נוהג, אתה נוסע במהירות הזאת, אז כעד שאתה תבלום זה 300 מטר. מה קרה פתאום שהתחילו להסביר? אלא המחקר הוכיח שכשאדם מפנים את המשמעות של מה שהוא עושה, אז אולי הוא ירצה, הוא מעצמו, לשמור על חוקי התנועה, כי אני לא יכול להעמיד שוטר בכל פינה. אני צריך עדיין להעמיד שוטרים. למה? כי יש אנשים פושעים. וגם שהם מבינים, הם עדיין לא אכפת להם. הם רוצים להיות ראשונים, לא מעניין אותם כלום. גם לא הולך רגל שעובר במעבר חצייה. אבל רוב העולם הוא לא ככה. רוב העולם עד עכשיו לימדו אותו חוקים בצורה עיוורת. אסור, מותר, לא לעבור קו לבן, אסור לעבור ברמזור אדום, צריך לעצור בעצור. פתאום מישהו אמר, רק רגע, אתם רואים שזה לא עובד. צריך להסביר לאנשים, לא רק שזה אסור, אלא זה חטא. מה פירוש זה חטא? איך הפרסומת? זה באחריות שלך. ככה הפרסומת. זה באחריות שלך. אם אתה לא עצרת במעבר חצייה ופגעת בעולה רגל כי דיברת בפלאפון, זה באחריות שלך. מה רוצים להגיד בזה? לא רק שזה אסור, ואם אתה תעשה דבר כזה, השוטר ייתן לך תנועה, דוח. זה, אני מסתדר עם זה. כי אולי לא יהיה שוטר, ואולי השוטר לא יראה אותי, וגם אם השוטר יראה אותי, אני אסביר לו שהוא לא ראה נכון. אבל אם אני מסביר שבזה אתה חוטא, זה כבר נוגע לך. זה החלטה שלך, אתה מבין את המשמעות של המעשה. זה ההבדל בין להגיד שדבר הוא אסור לדבר שאתה חוטא. לילד קטן אתה לא אומר לו, שמע חביבי, אני מבקש ממך, אל תדפס על ידי נחלון, כי על פי חוק כוח המשיכה, אם אתה מתכופף יותר מדי החוצה, אתה עלול להיבלע, ולפי המהירות של חפץ שנופל, אתה עלול להתרסק. לא מבין. זה לא בא, הוא לא בא, למה? כי קטן הוא בלי דת. אבל לאדם גדול, אתה לא יכול להגיד, אל תתכופף, אתה לא תגיד לי מה לעשות. אני מסביר לך, שאחרי שלב מסוים שאתה מתכופף, אתה מאבד את שיווי המשקל, ולא יעזור לך. אני לא חשבתי על זה. אז עכשיו אתה יודע. זה ההבדל בין אסור לבין חוטא. חוטא זה להיות מודע למה שאתה עושה. לכן התשובה כוללת תמיד הכרה, ידיעה, הבנה. לא הפחדה. לא. לא יקרה. כן. נכון. וידעת היום ושבות אל לבביך. בדיוק. נכון מאוד. לכן בחכמים הזהירו על הגברת הלימוד עם בואם של ימי התשובה. הוא דלא יסיף, יאסף. אם אתה לא מוסיף, אתה מסתכן. כי באמת כדי לשוב, צריך להוסיף הכרה. צריך להוסיף ידיעה. וידעת היום ואשב אותה לבביך. בדיוק ככה. כתוב בגמרא שחכמים, אחרי חורבן בית המקדש הראשון, אמרו, אי אפשר ככה להמשיך, שהיצר הרע הוא גורם לחורבן. אי אפשר ככה להמשיך. אנשי כנסת הגדולה החליטו גיוס חירום נגד היצר הרע. תראה, זה יחיב את ביתנו. ראו את התוצאות, חורבן בית המקדש. נו, אז מה עושים? אז חכמים אומרים שהם החליטו לבטל את היצר הרע. עשו לו מלכודת, תפסו אותו, ושחיטה. שחטו את היצר הרע. עשו את זה עם היצר הרע של עבודה זרה, וגם רצו לעשות אותו דבר עם היצר הרע של עריות. רצו. אמרו, אי אפשר ככה להמשיך. של עבודה זרה הצליחו. של עריות ראו שזה לא פשוט, כי אנשים הפסיקו להתחתן. אין, בשביל מה להתחתן? נגמר הסיבור, אין צורך. אז אמרו, לא, 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 זה בעיה, נעשה את זה רק חלקית. אבל מה הפירוש? איך הוא נראה בדיוק היצר הזה? אז איך בדיוק תופסים? איזה סוג מלכודת מכינים כדי להפיל לתוכו את היצר? אז התשובה היא מאוד פשוטה. היא כתובה בתחילת מסכת אבות. בתחילת מסכת אבות כתוב, אנחנו יוצאים למלחמה. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, וישועה לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. מתחילים. העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. זאת אומרת, בקיצור, הם הרגו את היצר הרע של עבודה זרה בזה שהגבירו את התורה, ואז כל התורה שבעל פה הופיעה בישראל. משנה, גמרא, הלכה, אגדה, מדרש, כל מה שאתה רוצה. בזכות זה יש לנו גמרא. ככה הרגו את היצר של העבודה זרה. בזה שהוסיפו כמות כזאת של דעת, שהיצר הרע יתבטל. אם אדם המשיך לעבוד עבודה זרה, צחקו עליו. בדורות הקודמים זה היה מאוכפל. ואז הוסיפו כל כך הרבה דעת שבן אדם יחמש לקחת עצים ואבנים ולהשתחוות. נו באמת, על מה אתה מדבר? ככה שחטו את זה. זה לא שלקחו עכשיו סכין, לקחו את איזה עשו שחיטה. הציפו את העם בדעת. כולם יהיו חכמים, כולם יקנו דעת, וכולם יעזבו את הדברים האלה. זה העבודה. כן.
אבל היום יותר מחצי מהעולם כן משתחווה לבנים ולבצלים עדיין.
נכון.
אין דעת, אני לא יודע.
ודאי לא במדרגה שלנו. ודאי שלא. כי קודם כל העבודה זרה שהייתה קיימת פעם, גם מזה העולם מתרחק. אז נכון שיש עדיין צורות. איך כל הצורות האלה קיימות? מתור איכפול, מתור דברים לא ברורים. מה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים? מה, אנחנו גמרנו להציף את העולם בדעת? לא גמרנו להציף את העולם בדעת. הבאנו לעולם כבר המון דעת, אבל גמרנו להציף את העולם בדעת? ודאי שלא. אוי, כל צמא לכול המים. אלא מה? ודאי, לכן אנחנו כאן נמצאים עכשיו בתהליך של תחייה, תחיית הדעת. אנחנו כאן הולכים לקיים כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כל הדברים המאורפלים והמבולבלים והמטושטשים שיש בעולם, עודו וקוקו וכל מה שאתה רוצה, הכל יתברר. כל הדברים המאורפלים האלה, הכל יתברר. ואנשים יגידו, באמת, איפה היינו? לעומת מה שיוצא משם, איזה אור גדול כזה. זה קרה לנו, ועכשיו צריך להגביר את זה עוד יותר. לכן אנחנו במצב עכשיו של תחיית התורה במדרגה עצומה. אנחנו עכשיו במצב של תחיית התורה במצב בממדים שלא הכרנו. בממוצע יוצא לא יודע כמה ספרים בשבוע בכל מקצועות התורה. אין מקצוע בתורה שלא נוגעים בו, שלא מבררים אותו באמונה, בהלכה, בכל התחומים, במדע מבררים הכל, מוצאים את כל המקורות האפשריים. למה זה ככה? כי אנחנו הולכים להציף את העולם בדעת. וזה מה שיוציא את העולם מן התסבוכת שבו הוא נמצא. בגלל שהדברים לא ברורים. בגלל שיש התפרצות עצומה של מדע, של שליטה על הטבע, אבל בלי כלים רוחניים ומוסריים לנהל אותם. זה כמו שאתה נותן אקדח טעון לילד קטן. זה נחמד, לוחץ על ההדק, זבנג, הרג מישהו בטעות. חייבים להציף את העולם בדעת, וכדי להציף את העולם בדעת אנחנו צריכים להציף את עצמנו בדעת. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, איפה זה בדיוק יצא? מרמקול. זה יצא מאיתנו. אנחנו צריכים להיות מלא דעת, לצאת מכל הדברים הלא ברורים, המאורפלים, המטושטשים, ששם הדעת לא שולטת. כן.
קודם כל, התם של ישראל, זה נעשה ונשמע. קודם כל, בלי דעת, בלי שום דבר, ועושים את מה אתה מעשים, בלי להבין. אחרי זה, מקשיבים לדעת. זאת אומרת, זאת חוקת תורה. זה חוק. ככה זה הכל כמו חוק.
זה לא מה שהמהר"ל אומר. ומי אומר שנעשה ונשמע זה בלי דעת? מי אמר? ואתה חושב שכשאנחנו בהר סיני אמרנו נעשה ונשמע היינו בלי דת? כל מה שעברנו עד אז זה לא היה דת? לא ראינו ניסים ונפלאות? לא ראינו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. זה לא, זה מכובד. שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה די הרבה דעת. זה להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אלא זה לא כך. זה הבנה לא נכונה של נעשה ונשמע. זה כמו גם מה שכתוב בספר החינוך. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אבל לא שמים לב שבספר החינוך יש מספר דומה של מקורות שכתוב בהם בספר החינוך שהמעשה הוא תולדה של המחשבה. אלא מה? אלא יש באמת שלושה שלבים. מחשבה, מעשה, מחשבה. זאת אומרת, ברור שזה מתחיל ממחשבה. בני ישראל אמרו נעשה ונשמע בהר סיני אחרי שראו 10 מכות במצרים, כל הניסים והנפלאות של יציאה המדבר, ראו את המן. למשל היום אתה בא לתולוקי, אתה אומר יהודי, אתה יודע שהיום זה שבת? אה כן? איך אתה יודע? כתוב על הלוח זה שבת. אז מה? זה לא, צריך לשמוע שבת. טוב, עזוב אותי. דור המדבר הוא ראה את השבת בעיניו. ביום שישי כולם מסתכלים דרך החלון, רואים כמות כפולה של מן שיורד. בשבת לא יורד. לך תגיד למישהו, היום זה לא שבת. מה הוא יגיד לך? לך לתקנה משקפיים. אתה לא רואה את השבת? ביום שישי יורד כפול, ושבת לא יורד. זה לא דור דעת? ככה נקרא דור המדבר. דור המדבר נקרא דור דעת. אז אחר כך, הוא עבר את ים סוף, מגיע להר סיני, אומר נעשה ונשמע. נו בטח, אחרי שאתה ראית את כל הניסים במצרים, שמשה רבינו מלווה אותך כל רגע וכל שנייה, מסביר לך כל דבר, נתן לנו כבר חוקים במצרים, ועברנו את ים סוף, וראינו את מן יורד מן השמיים, מים יוצאים מן הסלע, נעשה ונשמע. בטח נעשה ונשמע. ודאי. אלא נעשה ונשמע. הכוונה, אנחנו מקבלים על עצמנו להמשיך הלאה. זה הכוונה נעשה ונשמע. מה שאנחנו עד עכשיו עשינו, זה הביא אותנו לעשות. והעשייה הזאת היא עכשיו חרוטה בנו. נעשה זה בנו. מעכשיו זה זורם. עם ישראל מאז הוא עם מאמין סופית. יכול להיות שפה ושם בתוך העם יהיו אנשים עם פיקפוקים ושאלות וספקות, אבל עם ישראל כעם הוא עם של מאמין. מאמינים בני מאמינים. זה חרוד בנו, זה סופי, זה סגור החשבון הזה. מהיום אנחנו נהיה, נעשה ונשמע. אנחנו בהקשבה לקול האלוקי. כי אחרי שאנחנו עברנו את האמונה בפגישה ישירה, שום דבר לא יכול להסיר אותנו מזה. כן.
מבררים את זה ומגיעים למסקנה שבעצם החטא שלו נעשה בלי דעת, בלי רצון, זאת אומרת, אבל אחרי שהוא מתחבר לתורה ומתקרב אליה יותר, אפשר להגיד שאז באמת הוא הגיע לדעת, ואם בכל זאת הוא עשה את זה, אז זה היה משהו שכלי יותר.
כן.
זאת אומרת, מה גורם לאדם שבאמת מתקרב לתורה? אפילו באדם אחרי כל כך הרבה שנים שמתקרב לתורה,
נכון.
ולא בדעת, בכל זאת הוא חטא.
כל קלקול במידות. זה, כן.
ואיפה כל התורה שכל אותם השנים, אז מה?
יש דבר כזה, שהאדם הוא לומד תורה, הוא לומד תורה, הוא באמת יודע, אבל הוא מקולקל במידותיו. מה זה מקולקל במידותיו? זה שהדברים שנקלטים בהכרה לא נקלטים בלב. זה לא מחובר אצלו לחיים. לכן יש לנו חובה לברך על התורה אשר בחרבנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו וחיי העולם נטע בתוכנו. אם אדם, לכן אי אפשר, אומר המהר"ל, הרמח"ל במסילת ישרים, אומר שככל שאדם נעשה יותר חכם בתורה הוא חייב להיות יותר מתוקן במידותיו. אם הוא לא יהיה מתוקן במידותיו במידה שווה להגברת התורה, אז יקרה, אז יהיה פער בין מוחו לבין ליבו, ומתוך זה גם בין מעשיו. זה יכול לקרות. אדם למד, ואף על פי שהוא יודע הוא חוטא, כי מידותיו מקולקלות, כי אולי בתורה הוא לא עסק בזה. לא, על ידי תפילה אתה מבקש דעת. זה כמו אדם שמתפלל לפרנסה, מקבל טלפון, שמעתי שאתה מחפש עבודה, כן, אז יש לי בשבילך משרה נהדרת. לא, אני לא מוכן לקבל פרנסה דרך עבודה, אני מקבל דרך תפילה. הבנת? תפילה זה להתפלל על זה שתקבל טלפון, שיתנו לך עבודה. זה אותו דבר, אני מתפלל אתה חונן לאדם דעת. שלום, כן. יש היום שיעור נהדר, אתה רוצה לבוא? מה פתאום? אני מתפלל על הדעת. בסדר, הבנו אותך. תמשיך להתפלל, תראה מה שתקבל. עגבניות רקובות, זה מה שתקבל. כי אתה לא מוכן לתת לקבל את מה שנותנים לך. כן.
אפשר להשוות, אולי,
אני חושב
על שתי, על הקלקול האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, לקלקול כללי, כמו שבני ישראל ראו את כל הנשיאים, את עצמם מצרים, את המסוף, אז הגיעו, היה התחטא העגל. אז כמו שהיה התחטא העגל, ככה במדע אנחנו
יש מקום ללמוד משהו מזה, כן. כי צריך להפנים את הדברים. בני ישראל קיבלו את התורה, אבל היה צריך 40 שנה כדי להפנים אותה. ובהתחלה עדיין לא היו, הכלים לא היו עדיין מוכנים. נכון, צודק. זה לא מספיק שאתה לומד, צריך להכין את הכלים, והכלים זה מידות הנפש. לכן אני אמרתי שאיך יכול להיות שאדם קונה דעת ובכל זאת חוטא עד כדי כך שהוא כבר ייקרא שהוא חוטא מצד השכל? כי הוא לא תיקן את מידותיו. שבוע טוב.